שלום לכולם. אנחנו אתמול עצרנו בנקודה שאנחנו לא רק בנים לאבא, אלא אנחנו קניינים. קניין. כמו שהסברנו שהקניין זה לא רק שהוא מסיבה, כלומר לא רק מאיתו, אלא ברשותו לגמרי. ההבנה של העניין הזה בא לומר שבעצם האבא שבבן מתגלה בנו לא רק מצד האבא שבבן, מצד הסגולה, אלא אפילו כשהבן שבבן בוחר לא את האבא שבבן, גם פה מתגלה אבא שבבן, כי אנחנו בעצם ברשות ריבונו של עולם לגמרי. זאת הנקודה שבה עסקנו אתמול, בסוף השיעור. היא נקודה קצת קשה, כי אז לכאורה זה יכול להשתמע כמסיר אחריות מן האדם, אבל זה אתמול הדגשנו, שאדם צריך לעשות כל שלאל ידו לעשות, על פי ההלכה, על פי המוסר, על פי הדרכה של התורה וכו'. כל מה שהוא מחוץ ליכולת האדם, אחרי שהאדם עשה את כל ההשתלות שהוא מחויב לעשות, אז הצליח יותר או הצליח פחות, עשה נכון יותר או נכון פחות, ביסוד הדבר ובמטרת הדבר, זה כבר סוד השגחת השם. ולכן רק אולי כדי להגן את זה בכמה מקורות חז"ל, את הנקודה החשובה הזאת, יש הרבה מקורות בזה, אבל רבנו בחיה כותב שעל הפסוק וחמושים מצאו בני ישראל מארץ מצרים, רק כדי לברר עד לאן מגיעה חובת ההשתדלות. וחמושים מצאו בני ישראל מארץ מצרים, שואל רבנו בחיה, עם המלומד בניסים, למה יצטרך לצאת חמוש כצבא מחומש בכלי מלחמה כשהוא יוצא ממצרים? השם ילחם לכם. למה אנחנו צריכים לצאת חמושים? שפשט הפסוק הוא חמושים מזוינים בכלי נשק. חמושים, אני חמוש בנשק. אומר רבנו בחיה, אלא דרך התורה לצוות, שינהג האדם במקצת הדרך הטבעי, ואחרי כן יפעל הנס. שתי שורות אחר כך אומר, מה זה נקרא מקצת הדרך הטבעי? ציטוט, אלא שרצון השם, רצון התורה, שיעשה האדם כל מה שבידו לעשות, ואשר יניח בידי שמיים. אז המקצת בדרך הטבעי, זה שיעשה האדם כל מה שבידו לעשות. אז אנחנו מחויבים לעשות כל מה שבידינו לעשות. גם הרמב"ן למשל ביחס לתיבת נוח אומר שוודאי שהתיבה, עם כל זה שהייתה באופן יחסי לאותם ימים, הייתה תיבה גדולה מאוד, אבל היא לא יכולה להכיל את כל בעלי החיים. הוא מביא דוגמה מגמרא בחולין, שהגמרא אומרת שיש במזרח, רק במזרח, 120 סוגי עוף, ציפור שנקראת עיה. רק הסוג הזה של העוף, רק במזרח, 120 סוגים, 120 מינים. אומר הרמב"ן, אז פשוט שהטבע הזאת לא תכיל את כל בעלי החיים. אלא נעשה נס, מעט המחזיק את המרובה. של הרמב"ן, אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא הטריח את נוח לבנות תיבה כזאת גדולה? היה בונה תיבה קטנה. ואני מוסיף, שלא היה בונה תיבה בכלל. הקדוש ברוך הוא יכול להציל את נוח ומשפחתו, ואת התמצית של החיות, בעלי החיים ועולם הצומח וכו'. אלא אומר הרמב"ן, אלא דרך התורה לצוות שיעשה האדם כל מה שבידו לעשות, ולא תסמוך התורה על הנס. טוב, יש הרבה מקורות בזה. הדוגמה, הייתי אומר, החמורה ביותר היא הדוגמה הבאה. בירושלמי כתוב שהבשר, לאחר שהיו שוחטים את הבהמה, היו שמים את הבשר של הבהמה על שולחנות של שיש בבית המקדש. שואלת הגמרא, למה לא היו שמים את הבשר על שולחנות של עץ? שרשאי זה חומר מקרר, שומר על הטריות של הבשר. ועץ זה חומר מחמם, מאפש את הבשר. למה לשים את הבשר על חומר מאפש אותו? כי הרי המשנה באבות אומרת שאחד מעשרה ניסים שנעשו לאבותינו במקדש, שלא ישריח בשר הקודש. אז אם אנחנו רוצים עכשיו להעצים את הנס שלא ישריח בשר הקודש, היה צריך לשים את הבשר על מה? על שולחן של עץ. שאפילו אחי לא ישראל בשר הקודש. שואל הירושלמי. אומר הירושלמי, אין סומכים על הנס. ממעטין בניסים. הכל עושים בדרך הטבע. כך מזרים שם מפרשים. זאת אומרת, אפילו במקדש שהוא מקום של נס. ואפילו בפעולה במקדש, שהיא אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש, היא דוגמה לנס. אפילו בה היה צריך לעשות, להשתדל, כל השתדלות טבעית, כדי למעט בנס. או למשל מקור אחרון, האמת שיש הרבה מאוד מקורות לזה. עוד מקור אחד, יש ספר של רבי משה מטרני, אחד מהמקובלים בצפת בדור הבית יוסף, קצת אחריו. הספר הזה נקרא בית אלוקים. ושם, הסוגיה הראשונה שבה הוא עוסק נקראת שער התפילה. אז שם בשער התפילה פרק א', הוא מגדיר מהי תפילה. יש הרבה מה לומר על המשפט שאני יכול להגיד עכשיו, אבל ככה הוא אומר, הגדרת התפילה שווה, בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. כל מילה פה מדויקת, בואו נתמקד רגע בסוף המשפט הזה. על מה אדם יכול, מחויב, מצווה להתפלל? רק על דבר שלא ברשותו. לא ביכולתו, לא בגבול הגזרה שלו. כל מה שאני לא מסוגל לעשות, פה אני מצווה להתפלל. אם אני לא מסוגל לעשות בכלל, שהקדוש ברוך הוא עושה במקומי, אם אני מסוגל לעשות, ויש חלקים שאני לא מסוגל לעשות, סייעתא דשמיא, שסייעתא דשמיא תשלים את מה שאני מסוגל לעשות. אבל כל מה שהוא ברשותו של אדם, אסור לאדם להתפלל. כי התפילה לא תתקבל. כי זה ברשותי, זה ביכולתי, אני מחויב לעשות. אז בקשת האדם מהאל, דבר צורך, עוד נושא חשוב, אדם צריך להתפלל רק באמת על מה שהוא צריך, לא יותר מזה. ב' שאינו ברשותו. אבל אם זה ברשות האדם, כלומר זה ביכולתו, הוא מסוגל להשתדל בזה, אסור לו להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילו. הוא יכול להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסייע לו בסייעתא דשמיא, יצליח את דרכו, ייתן לו ברכה בזה. אבל ודאי שהוא לא יכול לצפות שהוא לא יעשה כלום, והקדוש ברוך הוא יעשה בשבילו. זה לא. לכן כל מה שלמדנו אתמול, רק דוגמאות הזכרתי, כל מה שלמדנו אתמול, שאנחנו קניינו של ריבונו של עולם, ישראל אחד משלושה או ארבעה קניינים, או האזינו, הלא אביך קניך, זה בא לומר שאנחנו ברשותו לגמרי, מה זאת אומרת? שאחרי שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו מחויבים לעשות על פי כללי ההשתדלות, לפני זה ואחרי זה אנחנו יודעים שיש כאן סוד של הנהגה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם פועל אותנו, פועל דרכנו. האם השכל האנושי יכול להבין עד הסוף מה שאמרתי עכשיו? לא. כי לנו נראה שאם אנחנו פועלים, אז הקדוש ברוך הוא לא פועל. אם הקדוש ברוך הוא פועל, אנחנו לא פועלים. לא. אנחנו פועלים, כל מה שילדנו לעשות, והקדוש ברוך הוא פועל. טוב, קצת מסובך, אבל אולי ההשלמה של היום יכולה קצת לעזור בדבר. אז אם כן, זאת הנקודה שבה עצרנו, שהיא שאנחנו קניינו של הקדוש ברוך הוא. אז אם אני מסכם כרגע את המהר"ל בקודים הסודיים של השיעור הזה, א', הגדרת שם בנים, ב', עד לאן זה מגיע, שחלים, לא אמון בם, משחיתים, לא תתגודדו. מתוך ההבנה הזאת, המחלוקת בין רבי, המחלוקת כביכול, היא רק בענייני הפרט ולא בענייני הכלל, כי הכלל זה הכלל הסגולי הפנימי שבו אבא שבן תמיד לפני הבן שבבן, והנקודה לפני האחרונה, ואפילו רבי יהודה סובר, שלא באמת אפשר לאבד את אבא שבבן, אלא זה רק מצד חומרת החטא, כי כשהפוטנציאל האלוהי לא מתממש, החיסרון כאן הוא גדול, וסיימנו בנקודה הזאת, שלא רק בנים, שחלים, עד לא תתגודדו, ואפילו בכלל ובפרט אין מחלוקת בין רבי לרבי יהודה, אלא אנחנו גם קניינו של הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, פה הייתי יכול לסיים את הסוגיה הזאת. אבל לחשיבות העניין, אני רוצה להמשיך עוד קצת. כך אומר המהר"ל, תדלגו סוף העמודה השמאלית בעמוד 9, ששם המהר"ל מסביר את הממדים האחרים הנקראים קניין, זה פחות קשור אלינו. אולי רק תסתכלו שורה האחרונה למטה בעמוד 9, ממש למטה בצד שמאל, שורה האחרונה. וכן ישראל הם עם אחד, הם קניינו של הקדוש ברוך הוא, והרי הדבר מבואר כי קניין נקרא דבר שהוא שלו, קנוי לו לגמרי מצד עצמו, כמו שדיברנו אתמול, במה שהוא מיוחד אליו, ומפני זה אלו ארבעה דברים, שמיים וארץ וכו', הם נקנים לו לגמרי, אחר שמצד עצמם הם אל השם יתברך. שאר שלושת הדברים לא קשור לנושא שלנו כרגע. אומר המהר"ל, וכבר הרחבנו הביאור בכמה מקומות, שכאשר יעמוד האדם על הדברים ההם, יקנה בהם הבנה שלמה אמיתית בעניין הזה. איזה עניין? שהדבר הזה, כלומר, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, מחויב ומוכרח להיות החיבור הקדוש נצחי. כאן אביך, כאניך. זהו. אבא ובן, בסגולה ממילא בכל המצבים, עד כדי ברשותו לגמרי קניין. אומר המהר"ל, אז כאן הייתי יכול לסיים. ומכל מקום, למעלת עניין הנכבד הזה, היות וזה יסוד הכל, אילן כבד, אילן חשוב, בעל ערך, בעל חשיבות, בעל משקל, מכל מקום, למעלת עניין הנכבד הזה יש להאריך בזה. כי בדבר זה יוודא מעלת ישראל. והתבהר לך כי לא עזב השם יתברך את ישראל בגלותה. היות והעיניים החושיות רואות כביכול שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, למשל בגלות, מה הם אומרים בשואה, והערך הזה של ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, וישראל הם הבנים של האבא בכל מצב. הערך הזה זה יסוד הכל. בואו נראה בהמשך, בראשית, בראשית לישראל, מחשבתן קדמה לכל, כמו שהתחלנו לברר. לכן אומר אמר, אני רוצה עוד טיפה להגיד לפחות עוד שתי נקודות בעניין הזה. נקודה ראשונה. וכאשר מצאנו כי הדברים הטבעיים אשר הם בעולם, כולם, יש להם קיום, לא השתנו. כלומר, כשאנחנו מסתכלים בעולם הטבע, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע לא משתנה. האריה יישאר תמיד אריה ויבטא את תכונות האריה שלו. תפוח אדמה יישאר תמיד תפוח אדמה ויבטא את התכונה שלו וכו'. אומר המהר"ל, לא יכול להיות שדבר שהוא טבעי, כלומר חומרי, הוא דבר נצחי וקבוע. ודבר שהוא בעל טבע רוחני, בעל מעלה רוחנית, הוא יהיה דבר בלתי קבוע. כלומר, אני אומר את זה בצורה אחרת. אם הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את תפוח האדמה, עם כל הכבוד לתפוח האדמה והמציאות, זה לא איזה מעלה עליונה תפוח האדמה. נכון שנחמד לנו לאכול תפוח אדמה, אבל אפשר להסתדר בלי. אז אם בדברים שהם סך הכל חומריים, ברא בהם הקדוש ברוך הוא נצחיות, שלא ישתנה טבעם, אז בדבר שהוא על-טבעי, הסגולה הישראלית, הטבע הרוחני האלוהי של ישראל, שהוא דבר בעל מעלה הרבה יותר מאשר דבר טבעי חומרי. אז אם הנצח, הנצחיות, האלוהיות מופיע באופן קבוע, בדבר שהוא בלתי טבעי, סליחה, בדבר שהוא טבעי חומרי, היעלה על הדעת שבדבר שהוא מעל הטבע, שיש לו מעלה רוחנית אלוהית הרבה יותר מאשר דבר טבעי, אצלו בו ישתנה הטבע? נכון שיש לאדם שכל בבחירה חופשית, הוא יכול לחטוא. אבל לא יכול להיות שיכול לאבד את טבעו. כי אם תפוח אדמה לא מאבד את הטבע שלו, אז סגולת ישראל תאבד את הטבע שלה. לא נשמע הגיוני. אני קורא לשונו. וכאשר מצאנו כי הדברים הטבעיים אשר הם בעולם, כולם יש להם קיום. קיום הכוונה קבוע, מוחלט, לא ישתנו. ולא יצויר, אי אפשר לעלות על הדעת, שיהיה לדבר שהוא יותר במעלה מן הטבע. הוא בלתי נכנס תחת הטבע. כלומר, כמו שהוא דבקות ישראל בו יתברך, ערך ומעלה הרבה יותר עליונה מאשר דבר טבעי חומרי, אשר הדבקות הזה בלתי טבעי. ולכן ודאי לא יעלה לדעת שאם הקדוש ברוך הוא משמר את הסגולה בדבר טבעי, לא ישמר את הסגולה בדבר שהוא למעלה מהטבע, על טבעי. ואם תאמר, ואם באולי יאמר שמצאנו שהדבקות הזה היה לו תוספת וחיסרון לפי המעשים, אולי דבר שהוא טבעי חומרי לא יכול לשנות את טבעו כי אין לו בחירה. אבל דבר אלוהי, אבל בדבר שיש בו בחירה, האדם, אולי שם זה תוספת וחיסרון, המעלה תתגלה או לא תתגלה לפי המעשים, הבחירה החופשית יכולה לבטל את הטבע. ואם באולי יאמר שמצאנו, הוא יאמר שמצאנו שהדבקות הזה, כלומר הדבקות של ישראל בקדוש ברוך הוא, היה לו תוספת וחיסרון לפי המעשים. וכך אולי נאמר, אפשר שיוסר הדבקות לגמרי, אומר המהר"ל, והנה נקודה שכבר הזכרנו אותה, בוודאי דבר זה אפשר לומר, אם תרצה לומר, אצל נוח ואדם, אצל בני אדם ממין גוי. אני מתקדם אגב בעל פה על פי מה שאמרנו, שיסוד הקשר שלהם עם אלוהים הוא מלמטה למעלה. ונוח מצא חן בעיני השם, אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, כי נוח מצא חן בעיני השם. היות ונוח פנה מלמטה על פי המעשים, אז הקב"ה הוא פנה אליו, אותך ראיתי צדיק לפני. אז זה אפשר לומר אצל בני אדם, אבל לא באברהם. 10 דורות מאדם עד נוח, זהו. מנוח עד אברהם, לא כולל אברהם, זה כן. אבל אצל אברהם, זה לא. עוד פעם, ואם תאמר, ואם באולי יאמר שמצאנו שהדבקות הזה על התוספת וחיסרון לפי המעשים, וכך אפשר שהוסר הדבקות לגמרי, בוודאי דבר זה אפשר לומר אצל נוח ואדם, שלפי שלא היה הדבקות רק פרטי לנוח בלבד, כי נוח פנה אל השם, אבל אם חם לא יפנה אל השם, אז השם לא יפנה לחם. כאשר השתנו הפרטים, השתנה הדבקות גם כן. ותכף המהר"ל יגיד, לכן התורה תזכיר שנוח היה צדיק. כי סיבת צדיקותו של נוח, היא הסיבה שהקדוש ברוך הוא פנה אליו. אבל אם לא היה כתוב שהוא צדיק, לא היה צדיק, לא היה פונה השם אליו. אבל אברהם אבינו תכף נקרא, לא נאמר עליו שהוא צדיק. לא כי הוא לא היה צדיק, אלא כי סיבת הפנייה האלוהית היא לא שהוא היה צדיק. בקיצור, במילים של השיעור הזה שכבר הזכרנו, הקשר בין אומות העולם לקדוש ברוך הוא מלמטה למעלה, מהאדם אל האלוהים, הוא מלא כאור חוזר מהאלוהים אל האדם. אבל הקשר של הקדוש ברוך הוא לישראל זה מלמעלה למטה. זה הקדוש ברוך הוא פונה לישראל, בלי קשר למעשים. ולכן התורה לא תציין שאברהם היה צדיק, כי סיבת הבחירה, הקשר, היחס בין הקדוש ברוך הוא לאברהם ולישראל, זה לא הצדיקות של אברהם. פתאום הקדוש ברוך הוא מתאפל על אברהם ואומר של אברהם, לך לך. מה אברהם עשה לפני כן על פי פשט הפסוקים, ביחס לאלוהים? כלום. סגולה. לא בחירה. הנה נקרא. אז נוח, היות והקשר היה פרטי, שלפי שלא היה הדבקות רק פרטי לנוח בלבד, כאשר השתנו הפרטים, השתנה הדבקות גם כן. אבל האבות שלא היה הבטחתם פרטי, כלומר בזכות שהם היו צדיקים, אלא כללי, האומה שעתידה לצאת מהם, רק כללי, כן, רק כוונה, אלא רק כללי, כלומר, לך ולזרחה אתן את הארץ, לזרחם, ודבר זה נקרא דבקות כללי, דיינו כלל האומה, וכמו שלמדנו כבר באחת הפסקות הקודמות במהר"ל, ואין שינוי בכללי, רק השינוי בפרט. השינוי לא יכול להיות בכלל, השינוי בפרט. קבוצת כדורגל, ניצחה. מי מקבל את הגביע? מי מקבל מדליה? כולם. רגע, גם מי שלא הפקיע גול ומי שלא שיחק אפילו במשחק? כן. כי הוא חלק מהכלל. אתה חלק מהנבחרת, אז אתה מקבל את המדליה. מה זה קשור לפרט? ולפיכך, אף אגב שהתווסף והיגרע הדבקות לפי המקבלים, נכון, שככל שעם ישראל יותר מוציא מהכוח אל הפועל, המקבל יותר חושף ומגלה בפועל את התכונה, אז תתווסף הדבקות, או אם לא יגלה, תיגרע הדבקות. מכל מקום נמצא עצם הדבקות הכללי עומד. עצמיות הדבקות, עצמיות הקשר, עצמיות היחס, לא תלויה במעשים. הגירעון המעשי או התוספת המעשית, זה תלוי במקבלים, במעשים. כל זה כבר למדנו. מכל מקום נמצא עצם הדבקות הכללי עומד. בכלל ישראל וגם כמו שלנו בפרט ישראל. לכך הדבקות הזה אין לו שינוי אף בגלות, כי לא שייך השתנות על ידי חטא, כי אם שיגיע לפרטים השינוי, אבל לא יגיע השינוי לכלליים. עכשיו אני קורא בריצה מהירה. ולהורות לך, כל זה ראינו בעל פה, עכשיו הנה אמרתי בסוף המהר"ל הוא מזכיר את זה, סוף הפרק הזה, הנה פה הוא מזכיר. ולהורות לך כי לא היה התחלת הדבקות מצד הפרט בישראל, באברהם, רק הדבקות הזה דבקות כללי מצד האומה, לא דבקות פרטי, לכך כאשר בחר השם יתברך מתחילה באברהם והוציאו מרוכסדים לתת לו את הארץ כתיב ויאמר השם לאברהם לך לך מארץ לך ומתחילה לארץ אשר אראך והקשה הרמב״ם ז"ל שתמה הוא שלא זכר כתוב קודם זה שאברהם צדיק ולכך נגע עליו השכינה ואמר לו לך מארץ לך וממולדתך כי לכאורה בלא צדקתו של אברהם לא היה ראוי שהבחור יתגלה על אברהם כי בלא זה לא נגע עליו השכינה ואמר לו לך מארץ לך לכך ראוי היה לכתוב קודם צדקת אברהם כמו שתמצא בנוח ונוח מצא חן בעיני השם. נוח נושא מצא נשאו חן מושא בעיני השם, כמו שהסברנו. ואחר כך כתיב אלה תולדות נוח. הזכיר קודם צדקת נוח, קודם שהזכיר שדיבר השם, התברך עמו, אז למה לא הזכיר כך באברהם? אבל לפי הדברים אשר אמרנו, לא יקשה לך כלל. כי אצל נוח לא היה רק, הכוונה אלא רק בחירה פרטי. והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא, נוח. והכל הוא לפי מעשה צדקות שלו, נוח. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, אלא במי הייתה הבחירה? רק באומה הישראלית, שהם זרו, ישראל קדמו לעולם. ואבותינו התחילו להוציא מהכוח אל הפועל את אותה התכונה הישראלית שקדמה לעולם, שלא תלויה בכלל במעשים. אמנם, כמו שראינו אתמול, בני בחונך, המבחן מגלה שזה בטבע, כי אם היינו עומדים במבחן, אז היה מדבר שזה לא טבע. אבל זה לא מתחיל מבני בחונך. בני בחונך זה תוספת מעלה, אבל זה לא עצם הדבקות, כמו שראינו אתמול. לכן, אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה הישראלית שהם זרעו. שרקתי באותה בחירה ועשה אותך לגוי גדול. וזה בחירה כללית, כלומר כלל האומה, כלל הסגולה. ובחירה כמו זאת, אין תולה במעשה כלל, ולא בחטא, כי המעשה הוא לפרט. אף כי בוודאי זכות אבות מועיל, מכל מקום עיקר הבחירה, בחירה כללית, בו ובזרעו. אני קצת מדלג. אולי לא נדלג, ואל יקשה לך מה שכתוב לא בצדקתך אתה בא לרשת וכו' וכו'. בוודאי דבר זה מה שהביא אותו הדור אל הארץ, זה התולה בזכות אבות, שזכות אבות היא חשיפת הסגולה הישראלית, לא קשר לבחירה. וגם דבר זה פרטי, אבל עיקר הבחירה שבחר השם נדבר באברהם, לא היה בחירה פרטית. רק שבחר בו ובזרו אחריו בחירה כללית מכוח התכונה, מכוח האופי, מכוח הטבע, מכוח הסגולה. ולא היה בחירה פרטית, שהבחירה הפרטית הוא לפי המקבל. ואם נשתנה המקבל, ישתנה הדבר. אבל אם הבחירה היא כללית, היא לא תלויה בכלל, בחירת המקבל. ישתנה מה שישתנה. בלשון המהר"ל, תהיה החטא מה שהיא תהיה. ולקח את תורת השאלה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם, קודם שנגלה עליו השכינה, ואמר לו, לך לך מארצך וממולדתך, בלי הזכיר צדקתו. שאם כך היה, אם היה כתוב צדקת אברהם קודם, משמע, היה משמע שלכך נגלה הקדוש, שלכך נגלה הקדוש ברוך הוא עליו. נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו לך מארציך. בשביל זכותו, זכותו, צדקותו, שהזכיר. ואם כן, הייתה זאת אהבה תלויה בדבר. וכל אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. לפיכך, אצל בחירה הפרטית יש שינוי. ולא אל בחירה, אלא בחירה הכללית. וכיוון שלא נזכר צדקת אברהם קודם שהיה לו, קודם שאמר לו, לך לך מארצך, זה מגלה שסיבת הבחירה, בניגוד לנוח, היא לא צדקותו. לא היה זה בשביל צדקת אברהם. עד שתאמר אם בטל דבר, בטל אהבה. כי זכות אבות, הזכות של אבות אפשר שיהיה תמה. ואם כן, תהיה הבחירה הזאת שבחר באברהם בטל. ולכך לא הזכיר זכותו, לומר כי הבחירה הזאת לא תליה בזכות כלל, ולכך אי אפשר שיהיה דבר זה. בת 3:13. לא יאומן, כי יסופר. אבל למדנו את זה כבר. למדנו. אז זה רק סיכום, שיוף, חזרה. טוב, האם מישהו יכול לציין כמה שיעורים למדנו את המהר"ל הזה? שישה שיעורים. האם היה שווה להשקיע שישה שיעורים במהר"ל? שווה. כי אנחנו מבינים שהמהר"ל הזה זה לא, יש לנו מקור שישראל קדמו לתורה. זה עומק ההבנה מה זה ישראל קדמו לתורה ואיך אפשר, ואיך אי אפשר להסביר אחרת שישראל קדמו לתורה. כי אם האבא שבבן, פלוס אנחנו קניינו, אביך קניך, אז אי אפשר להגיד אחרת. שיעורי בית. היום יום שני בשבת קודש, מחר נפגשים בעזרת השם. שיעורי בית, לחזור על כל המהר"ל. מי שיכתוב את כל המהר"ל שלמדנו בשורה אחת, סכמה, בקודים סודיים, הייתי אומר לכם את השורה, אבל אני לא רוצה שתעשו שיעורי בית. מי שיכתוב את המהר"ל בשורה אחת יקבל ממני הפתעה. מהי ההפתעה? יכול להיות נשיקה למצח, יכול להיות סוכר הטופי, או ברכה מאדמור שליטה, או אין לי מושג מה. חבר'ה, תכתבו שורה אחת, חבר'ה ברצינות, שורה אחת, שורה אחת, קודים סודיים את כל המהר"ל. אני גם אכתוב את השורה הזאת, בלי נדר. יישר כוח, מחר אנחנו מתקדמים לדף מספר 5.